טוב, ברשות ראש המכון, הרב מנחם בורשטיין שליטה, ברשות מורים מלפני 15 שנה, הרב יואל קטן שליטה, רבני המכון, גבירותיי ורבותיי, כשהועלתה ההצעה, השאלה, האם לדון בנושא כל כך רגיש בפורום של כנס, אז ברוך השם, השעה מאוחרת, זה כבר לא אותו פורום שהיה לפני כמה שעות, אבל עדיין מדובר כאן בנושאים מאוד מאוד רגישים, שלא ברור אם הפורום לדון בהם זה באמת פורום רב משתתפים. ההתלבטות הזאת הייתה מול עינינו, ולמרות זאת הוחלט כן לדבר על הנושאים, מהסיבה שכיום ישנה איזושהי מדיניות בבתי הדין, שלעניות דעתנו מבוססת על איזושהי מציאות מלפני 20 שנה, ואילו כיום כאשר המציאות השתנתה, חושבנו שיש מקום רב לדון בשאלה האם שינוי המציאות צריך להביא לאיזשהו שינוי במדיניות. אז נפתח בדין הפשוט שמופיע בגמרא, דף יבמות דף סמכה עמוד ב', נשא אישה ושעה עם 10 שנים ולא ילדה, אינו רשאי לבטל, ויש מחלוקת בגמרא האם כופים על הדין הזה בכפייה ממש בשוטים או לא כופים, ונפסקה הלכה בגמרא שבמקרה כזה כופים על הגט גם אם שני הצדדים מעוניינים להמשיך ולהישאר נשואים. למרות זאת, פסיקת ההלכה למעשה, שמבוססת על שו"ת הריב"ש בסימן ט"ו, וככה פסק הרמ"א באבן העזר, בפועל לא נהגו לחוף על הזיווגין, וכל שאין עבירה בעצם הנישואין עצמם, אם בני הזוג מעוניינים לחיות אחד עם השני, גם אם אין להם ילדים משותפים, אנחנו לא נכפה אותם להתגרש. אמנם, כאשר בן הזוג שאינו עקר, ומדובר על בן הבעל ובן האישה, מוכח בגמרא שהאישה, למרות שהיא לא מצווה לפריה ורבייה, יכולה לטעון, אני רוצה ילד, במקרה כזה ניתן לחוף על כך גם בימינו. דין נוסף שמוזכר בפוסקים, שהדין של 10 שנים נאמר, כאשר לא ידוע שמובד שיש בעיה מסוימת, אבל כאשר יש בעיה ידועה, שאחד מבני הזוג לא מסוגל להביא ילדים לעולם, יכול השני לדרוש גט אפילו בתוך 10 שנים. כידוע, בשנים האחרונות, וזה כבר לא עניין של שנה-שנתיים, אלא כמה עשרות שנים ואף יותר מכך, התפתחו כל מיני טיפולים שיכולים לסייע לבני הזוג, גם כאלה המתקשים בהבאת ילדים לעולם, כן להצליח ולזכות במסת הנפש של פרי בטן. אז המקרה הפשוט זה מקרה כאשר ניתן לטפל בתרופות. שו"ת היכל יצחק של הרב הרצוג, שהיה הרב הראשי, אמנם מדבר לעניין חיי אישות, אבל הדבר נכון גם לענייננו. כאשר אחד מבני הזוג נזקק להיות מטופל בתרופות, והתרופות הללו פותרות את הבעיה שלו, אין כאן עילה לגירושין. הבעל לא יכול לטעון, בגלל שהאישה צריכה לקחת תרופות מסוימות, אני לא רוצה ככה. כי בסופו של דבר, האישה הזאת בעזרת השם תהרה ותוך פחות מ10 שנים, ממילא אין כאן שום מילה לגירושין, הדברים הללו פשוטים. כאשר מדובר בטיפולים פולשניים וחודרניים יותר, כגון הזרעה מלאכותית וטיפולי הפריה חוץ גופית, IVF, הדברים לכאורה קצת שונים. נתחיל בהזרעה מלאכותית שהיא כבר הומצאה, והתחילו לפני כ-150 שנה כבר, אז מוזכרים בעצם המקרים הראשונים שבהם השתמשו בהזרעות, והפוסקים כבר באותה תקופה דנו בנושא, בשאלה קודם כל, האם זה מותר או אסור? הראשונים שדנו בנושא היו שו"ת המהרש"ם, שפסק שמותר בשעת הצורך, לעומתו שו"ת דברי מלכיאל, דן בדבר, אמר שאומנם מקיימים בזה מצוות פריה ורבייה, אבל מחששות שונים בסופו של דבר אלא לאסור. למעשה, רוב הפוסקים, ביניהם היגות משה, הר צבי, זקן אהרון, יביע עומר, מנחת יצחק וכו', כתבו שבשעת הצורך מותר, וכן המנהג, מיעוט פוסקים, הישכיל עבדי והמשפטי עוזיאל, כתבו לאסור. למעשה, כל הפוסקים היום, או אולי יש פוסק אחד או שניים שאנחנו לא יודעים את דעתו, אבל לפי מה שידוע לנו, הפוסקים כותבים שבשעת הצורך ניתן להתיר טיפולי הזרעה מלאכותית. והנה, נשאלת השאלה, האם בימינו שאפשר לטפל בטיפולי הזרעה מלאכותית, כן, אז השאלה עוד נשאלה לפני שהתחילו בהפריה חוץ גופית, האם זה מהווה עילה לגירושין? האם כשאחד מבני הזוג אומר, נכון, אפשר להביא ילד בהזרעה מלאכותית, אבל זה דבר, יש פוסקים כתבו אסור, זה לא כל כך טבעי. אני אין לי בעיה, לך יש בעיה. אני לא מעוניין בדרך הזאת, אני מעדיף לנסות את מזלי עם בן אחרי גירושין, עם בעל או אישה אחרים. אז הגרשה זוירבך, במאמר שהוא פרסם בנועם הראשון, זה היה לפני למעלה מ-50 שנה, אחרי זה גם התפרסם בספר השו"ת שלו, היה לו מאמר מאוד מאוד ארוך על הזרעה מלאכותית. המאמר הזה דן בהיבטים גם של הזרעה מלאכותית מתורם זר, שזה לא המקרה שמדובר כאן. אנחנו מדברים על הזרעה מלאכותית מזרע הבעל. כתב שיש ספק והדבר צריך תלמוד. יש לזכור שהגרשה זוירבך כתב את הדברים לפני 50 שנה, כשעדיין השאלה האם הדבר מותר או אסור הייתה שנויה במחלוקת, ולכן הוא אמר, היות ויש אוסרים, קשה לי להחליט, הוא יסתפק בדבר. אני חושב, רבי שלמה זלמן אוירבך, לצערנו הרב כבר לא איתנו היום, אבל יכול להיות שהיום, כאשר בעצם כל הפוסקים תמימי דעים בנושא, ייתכן שדעתו הייתה משתנה. הציץ אליעזר כתב דברים ברורים לעניין בדיקת זרע בבעל שאומר, אני לא מוכן לעשות בדיקת זרע, אני חושב שהבעיה היא באישה, היא לא בי, אני רוצה גט. אומר הציץ אליעזר, למרות שיש פוסקים שאוסרים בדיקת זרע גם לצורך בירור פוריות, כיוון שרוב הפוסקים התירו, לא יכול הבעל הזה להגיד, קימלי כדעת האוסרים. כאשר הוכרע הדבר להיתר, גם אם יש פוסקים בודדים שאסרו את הדבר, לא יכול הבעל להגיד, אני לא מסכים מבחינה הלכתית, אני רוצה להתגרש. אמנם, הראשון לציון, הרב הגאון אליהו בקשי דורון, שהיה כאן הבוקר, טען במאמר שהוא פרסם לפני כמה שנים לחלק בין בעיות שונות, והסיבה שלו היא כזאת. הוא אומר, כאשר מדובר בבעיית זרע של הבעל, כל עוד מדובר רק בהזרעה מלאכותית, האישה לא יכולה לטעון, יש כאלה שאומרים שזה אסור לך. כי הבעל אומר, אני חושב שזה מותר, מכיוון שכך זה דרך לגיטימית. אבל כאשר מדובר בבעיה של אישה שדורשת הזרעה מלאכותית, כתב הרב בקשי דורון, שיכול הבעל לדרוש גט, בטענה שיש פוסקים שסוברים שלא מקיים מצוות פריאה ורבייה ב-IOI בהזרעה מלאכותית, ולכן הוא יכול לטעון ככה. אמנם קטונתי מלהתווכח עם הראשון לציון, אבל על דבריו יש להעיר מספר הערות לעניות דעתי. הערה ראשונה, אמרנו כבר שלדעת, כמו שלדעת רוב הפוסקים הדבר מותר, רוב הפוסקים גם כתבו שמקיים פריאה ורבייה, כולל למשל דברי מלכיאל שאסר את טיפולי העזרה, אומר, אבל אם קימו פריאה ורבייה, ממילא לפי שיטתו של הציץ אליעזר, זה לא ניתן לומר קימלי קמיעות. דבר שני, יש פוסקים שאמרו, אמנם אין בזה קיום בפועל של מצוות פריאה ורבייה, אבל מי שנולדו לילדים בצורה כזאת, כבר לא חייב יותר במצוות פריאה ורבייה. אפשר לדקדק מלשון המשנה, שהבעיה היא לא צורך בפועל לקיים מצוות פריאה ורבייה, אלא כי הדבר מוטל בתור חוב על האדם. אם אין עליו חוב, גם אם הוא לא מקיים מצווה בפועל, לא ניתן לחוף על הגט. דבר שלישי, וזה מבחינת המציאות, במרבית המקרים, צורך מהותי בהזרעה מלאכותית נובע בגלל שיש בעיית זרע של הבעל. ממילא הבעל לא יכול לטעון, בגלל שיש לי בעיה, אני לא מוכן, אז תקבלי גט, זה בוודאי לא שייך. כאשר מדובר בבעיית פוריות של אישה, ההזרעה מלאכותית במרבית המקרים, לא בכולם, אבל במרבית המקרים, נועדה כדי לשפר את סיכוי הכניסה להיריון, ולא בגלל שבלעדיה אין אפשרות להיכנס להיריון. ממילא במצב כזה הבעל לא יכול להגיד, טוב, אני לא רוצה הזרעה מלאכותית, הבעיה היא בך, אז גט. זה פשוט שדבר כזה לא יכול לעבוד אלא לגט. אם הוא חושב, אם הוא אומר, בגלל שהסיכויים הם יותר נמוכים להיכנס בלי עזרה, בבקשה, שיחכה 10 שנים. ב10 שנים, במצב כזה של טיפולים, גם בלי עזרה, אם אין בעיה של הבעל, במרבית המקרים האישה תיכנס להיריון. מסקנה לגבי עזרה מלאכותית, לכאורה אין ספקו שרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שהסתפק בזה, מוציא מידי ודאו של הציץ אליעזר, שבדבר שמרבית הפוסקים הכריעו להיתר אין עילת גירושין. נעבור להפריה חוץ גופית, שהיא כבר עניין קצת יותר מסובך, התחיל לפני, בסביבות 30 שנה בארץ, פרופסור דור דיבר הבוקר על הזמן שהוועדה התירה את הדברים, היו מיעוט של פוסקים, ביניהם הציץ אליעזר והגאון רבי משה שטרנבוך, שהיום הוא הרייבד של העדה החרדית, שכתבו שלמרות שעזרה מלאכותית ניתן להתיר, הפריה חוץ גופית זה כבר דבר קצת יותר מסובך, ויש לאסור את הדברים. למרות זאת, רוב הפוסקים, כולל הרבה שחיים איתנו היום, אני אדבר על זה עוד מעט. ביניהם הראשון לציון הרב עובד יוסף, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, הגרי של יושיב, שבט הלוי הרב אוזנר, מורי ורבי הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליטה, הגאון הרב נבנצל שליטה ועוד, כתבו שבשעת הצורך ניתן להתיר. דבר נוסף, שזה מאוד מאוד חשוב, הציץ אליעזר בשיחה, הרב אלברג זצ"ל בשיחה עם הרב בורשטיין, אמר, כאשר הרב בורשטיין הבהיר לו שיש פיקוח הלכתי של מכון פועה, בהתחלה הוא סירב להאמין שיכול להיות שהרופאים יסכימו שבגלל סיבות הלכתיות יסכימו להכניס אליהם פיקוח, אבל כאשר הוא שמע שאכן הדבר קיים בפועל, הוא אמר, אני צריך לשקול את הדברים מחדש. גם הגאון רב משה שטרנבוך אמר בשיחה עם הרב בורשטיין, שנכון, מה? עם כל רבני מכון פועה, זה היה לפני תקופתי, אז לא שמעתי את הדברים בכלי ראשון, שאומנם כאשר התחיל העניין של טיפולי הפריה, דעתו הייתה שיש לכנס את כל הרבנים ולגזור חרב על הנושא, אבל כאשר בפועל התחילו להשתמש בזה, והדבר הפך להיות דבר המוני, ניצחוני בניי, והיום הוא כבר לא מורה בזה לאיסור. מהי מדיניות בתי הדין בנושא בכל מקרה, בכל אופן? אז הפסק הראשון שניתן בנושא, ועליו מתבססים, אני חושב, בתי הדין מאז ועד היום, ניתן בשנת תשמ"ה. זה היה פסק דין של בית הדין הרבני בתל אביב, שם היה מדובר על בעיית זרע של הבעל, שהזרעות מלאכותיות לא הספיקו כדי לפתור את הבעיה, והרופאים אמרו שאולי הפריה חוץ גופית שהייתה אז בחיתוליה תצליח, הם פסקו שזכותו של בן הזוג לסרב להפריה חוץ גופית ולדרוש גט, האישה לא חייבת להסכים לעבור את הטיפולים האלה. בית הדין שם מנה שלוש סיבות לפסיקתו. הפסיקה הראשונה, סיכויי ההפריה קלושים, דובר שם על בעיית זרע של הבעל, באותה תקופה לא הייתה אפשרות של הזרקת תא זרע בודד לתוך הביצית, מה שנקרא שיטת ה-X-E, נכנסה לשימוש בארץ רק בערך 10 שנים לאחר מכן, ולכן אמרו, גם אם נעשה את הטיפולים, סיכויי הפריה קלושים ביותר, לא יותר מ10%. ממילא, כיום כאשר קיימת האפשרות גם להזריק תא בודד לתוך הביצית, המצב כיום השתנה, ואכן בפסיקות מאוחרות של בתי הדין לא מצאנו יותר את הנושא הזה, את הנימוק הזה. נימוק שני, זכותה שהאישה לנסות לדרוש לראות כדרך כל הארץ, היא לא צריכה לקחת את עצמה דברים מלאכותיים. ונימוק שלישי, יש צורך בהמתנה ממושכת. זה היה המציאות שהייתה קיימת אז, היה רק מקום אחד שאסף היה חוץ גופית, היו תורים מאוד מאוד ארוכים להתקבל אליו, האישה לא חייבת לחכות שנים בשביל לקבל הפריה חוץ גופית. כמובן שהמצב כיום השתנה, מדינת ישראל הפכה להיות מעצמת פוריות בנושא הזה, כמות יחידות הפריה חוץ גופית בארץ ביחס לתושבים היא הכי גדולה בעולם, היום כבר אין צורך בהמתנה ממושכת לצורך הפריה חוץ גופית. למרות זאת, בסופו של דבר יש לנו פסיקות נוספות של בתי הדין בנושא, והטיב לתמצת אותם הגאון הרב שלמה דיכובסקי שליטה, שהיה כאן לפני כמה שעות, במאמר שהוא פרסם בשנת תשס"א, הוא אומר, אם מדובר בבעיה של האישה, הבעל, למרות שאנחנו חושבים שזה מותר, אבל אם הבעל אומר, אני לא מוכן להסתמך על המתירים, הבעל אינו מחויב לבצע פעולה שיש האוסרים אותה. מצד האישה, היות והטיפול לקראת הפריה חוץ גופית כולל פעולה כירורגית ניתוחית שמבוצעת בהרדמה של שאיבת ביציות, האישה לא מחויבת לעבור את הסבל הכרוך בטיפולים שאינם כדרך כל הארץ, ולכן למרות שהדבר מותר, אם אחד מבני הזוג ובן הזוג שאין לו בעיה מסרב לבצע את זה ודורש גט, בתי הדין נענים לבקשתו. ומכאן אני מגיע בעצם לשאלה של שינוי המצב. כפי שאתם רואים, האומנם יש אוסרים, דיברנו על זה שרוב פוסקים התירו, כבר ראינו את דברי הציץ אליעזר, למרות שהוא במקרה הספציפי אסר, אבל הוא אמר, כאשר רוב פוסקים מתירים, לא ניתן להגיד קימליקה אוסרים. דבר נוסף, כיום קיים פיקוח הלכתי של מכון פועה, בשנת תשמ"ה מכון פועה עוד לא היה קיים, ממילא השתנה המצב. דבר אחרון, המציאות, למעשה, בכל החוגים והעדות מקובל להתיר כיום IVF בשעת הצורך. כן, אמר לנו רב מסוים, שגם התלמידים של הרבנים האוסרים, כשמגיעים לשאלה של הפריה חוץ גופית, אז נמצא רב שמתיר שאומר להם, אתם יכולים לעשות את הדבר. שאלה שנייה, האומנם הפריה מלאכותית כיום זה כבר נחשב לדבר שאינו כדרך הטבע? אז יש לי כאן נתונים רשמיים שאספתי, נתונים של משרד הבריאות, של התפתחות בעצם הפריות החוץ גופיות בשנים האחרונות. בצד ימין יש לנו את נתוני הפריות חוץ גופיות במספרים מוחלטים. אם אתם יכולים לראות, לפני 18 שנה, 19 שנה, מספר מחזורי הטיפול בשנה היה 5,000, לפני שנתיים הוא כבר עבר את ה-25,000. כלומר, פי 5 מחזורי טיפול ב-15 שנה, ואתם רואים שהגרף עולה בצורה מאוד מאוד דרסטית. גם מספר הלידות עלה בצורה מאוד מאוד דרסטית. אם לפני כ-18 שנה, היו כמה מאות ילדים בכל שנה, המצב לא השתנה בהרבה גם לפני 10 שנים, אולם לאחר מכן המצב עלה כאשר לפני שנתיים נולדו למעלה מ-5,000 ילדים, בשנת 2006 למניינם, נולדו למעלה מ-5,000 ילדים בהפריה חוץ גופית. אני חושב שההסתכלות בצד שמאל היא עוד יותר מדהימה. קודם כל לגבי סיכויי ההצלחה, כאן מדובר על נתונים משנת 95 ועלה לאחר, לאחר בעצם המצאת שיטת ה-X היא הכנסתה לשימוש, ואז הנתונים למחזור בודד, והמחזור הזה כולל את כל הבעיות הכי קשות, כולל נשים בגילאים מבוגרים ששם הסיכוי יותר נמוך, כולל בעיות זרע מאוד מאוד קשות שהסיכוי יותר נמוך. הסיכוי, בשנים האחרונות אחוז ההצלחה למחזור טיפול בודד, שזה אחרי, כולל מתחילת טיפול ועד לידת תינוק ילד בריא, כלומר אחרי שהורדנו את שיעור ההפלות שהוא יחסית גבוה ואת השיעור שבכלל לא השיגו ביציות, מגיע לקרוב ל-18% מחזור טיפול בודד. זה די דומה לשיעור ההריונות בחודש בודד, כאשר לוקחים בחשבון גם את שיעור ההפלות. אחוז לידות ה-IVF מכלל לידות החי, שהוא היותר מדהים, עלה במשך 11 שנה, מפחות מ-2% מכלל הלידות לשנה, לקרוב ל-4%, למעלה מ-3.5% מהילדים שנולדו בשנת 2006, נולדו כתוצאה מהפריה חוץ גופית. אם נקמת את זה, בשנת 2006 נולדו למעלה מ-5,000 ילדים בטיפולי הפריה, שזה אומר במדינת ישראל, מכל 30 ילדים שנולדים, נולד ילד אחד בהפריה חוץ גופית. טיפולי ההפריה הפכו להיות דבר המוני ומקובל, ואכן אגרש דיכובסקי עצמו במאמר 4 שנים מאוחר יותר, המדיניות של בתי הדין הרבניים בנושא זה הייתה שלא לחייב את הצדדים בכל עשייה לא טבעית, וכל שמתגלה צורך לפעולות לא טבעיות, אין לחייבם לכך וממילא אפשר לחייב בגירושין. מדיניות זה לא נראית לי כיום. הריון על ידי הפריה חוץ גופית נחשב כיום יותר ויותר לדרך טבעית להולדת ילדים כאשר מתגלה קושי בדרך הרגילה. בהפריה חוץ גופית רגילה, מידת המאמץ הנדרשת מן הצדדים אינה עולה על מה שבני זוג סבירים עושים לזכות בילדים, ולמה לא נחייבם בכך? מסכם הרב דיכובסקי, על כן אני נוטה להגיע למסקנה שכיום יש מקום לחיוב בן הזוג הסרבן לפעול בדרך זו, במידה ומדובר בהפריה שאינה חורגת מן המקובל. נסכם את מה שלעניות דעתנו צריך לנסות ולהביא לידיעת בתי הדין, על בסיס השינוי במציאות. השינוי במציאות צריך להביא לשינוי במדיניות. תודה רבה לרב בורשטיין שעזר לי הרבה בהכנת השיעור הזה. אני מברך באמת את כולם שלא נזדקק להגיע ולדון בשאלות כאובות מעין זה.